ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק 20 של התבונה הפנימית. המקום שבו אנו מדברים על תודעה, מודעות, התפתחות אישית וכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים טובים יותר, מדויקים ובריאים. אני יפעת ברכה ואני ממש שמחה שאתם כאן איתי היום. המידע שאני מביאה לתוך הפודקאסט לקוח מתוך תקשורים של זאב אבירז עם קבוצות הדרכה בריאתיות, ואני גם מלמדת את המידעים העמוקים האלה במסגרת קורסים ומפגשים של תודעה והתפתחות אישית. בפרק הקודם קיבלנו כלי עוצמתי של הטענת העין השלישית בשלושת היסודות, אש, אוויר ומים, ונכנסנו יחד למרחב הבחירה, כדי לבדוק איזה מהאפשרויות העומדות בפנינו בחיים שלנו תומכות יותר בתסריט האישי שלנו. מי שעוד לא האזין לפרק הזה, אני ממליצה בחום, כי יש שם סימולציה מעשית שלוקחת אתכם צעד אחר צעד ומלמדת את הכלי הנפלא הזה. היום אנחנו הולכים לגעת באחת החידות הגדולות ביותר של הקיום האנושי. הנושא שמעסיק אותנו, שמפחיד אותנו, ושמנהל אותנו לא מעט מאחורי הקלעים. המוות. מה זה בכלל מוות? לאן אנחנו הולכים כשהעיניים נעצמות בפעם האחרונה? האם זה באמת הסוף, או אולי זו בעצם רק תחנת מעבר? באופן כללי, במהלך הפרקים השונים של הפודקאסט הזה, אנחנו כבר דיברנו על ירידת הנשמה לגוף הפיזי. על מצבר החיים ועל תסריטי החיים שלנו. היום אנחנו הולכים להסתכל על סוף הסרט, וכמו שתראו, נקודת המבט הקוסמית על המוות שונה לחלוטין מאיך שאנחנו תופסים אותו כאן, ברמה הארצית. בואו נתחיל מהבסיס. בעולם הפיזי שלנו, במרחב שאנחנו חיים בו, יש חוקיות ברורה של התחלה וסוף. לכל דבר במרחב הזה יש פג תוקף. החומר נשחק, מזדקן, ובסופו של דבר מתפורר בחזרה לאדמה. אבל מעבר למרחב הפיזי הזה, במרחבים הקוונטיים שמהם באנו, אין בכלל מושג כזה שנקרא מוות. שם עוסקים אך ורק בעל מוות, בנצחיות. המוות, אם כן, הוא לא חידלון של הנשמה. הוא פשוט סיום של התפקיד הפיזי. תחשבו על זה כמו על שחקן שעולה על בימת התיאטרון. כשההצגה נגמרת, הוא פושט את התחפושת, שזה הגוף הפיזי שלנו, הוא מחזיר את הדרכון שאפשר לו לשעות בארץ הזאת שנקראת עולם החומר. הגוף הפיזי הוא זמני, אבל המהות ששכנה בתוכו ממשיכה הלאה. כדי להבין לאן אנחנו חוזרים, אנחנו חייבים להכיר את מושג היסוד, האלגוריתם הנשמתי. כל נשמה שיורדת לכאן נשלחת מתוך אלגוריתם נשמתי. אפשר לדמות את האלגוריתם הזה למחשב על או לבינה עוצמתית שנוצרה על ידי המקור. האלגוריתם הזה מכיל רשימה של מטלות, נוסחאות ונושאי מחקר שהמקור רוצה לבדוק ולחוות. אבל האלגוריתם נמצא בעולם תיאורטי של על מוות. אין לו מושג מה זה אומר לחיות בעולם פיזי של חומר, כבידה, גוף, כאב. לכן האלגוריתם שולח נציגות, שזו מסגרת הנשמה שלנו. כדי לתרגם את הנוסחאות התיאורטיות האלו לתוך סרט חיים ממשי כאן על כדור הארץ. בתוך האלגוריתם הנשמתי, קיים אזור שנקרא מעגל החוכמה וההתפתחות, או אפשר לקרוא לזה הבינה הלומדת. לשם מגיעות כל המסקנות וכל החוויות שאספנו במהלך החיים שלנו. כשאנחנו מתים, מסגרת הנשמה חוזרת אל האלגוריתם ומטמיעה בו את כל מה שהיא למדה, וכך האלגוריתם כולו מתפתח. דיברנו בעבר על כך שלפני שאנחנו נולדים, מסגרת הנשמה מקבלת מצבר חיים, שזה כמות מדויקת של אנרגיה שנועדה לממן את כל המטלות של סרט החיים שלנו. אבל כאן יש נקודה מרתקת שמסבירה למה אנשים שונים מתים בצורות שונות. כשהחיים מסתיימים, גם האנרגיה אמורה להגיע לידי סיום. אנשים שניצלו את האנרגיה שלהם בצורה נכונה, ביצעו את המטלות והסרט במלואו, מגיעים לסוף הדרך כשהמצבר שלהם מרוקן בצורה הרמונית. הם חווים מה שנקרא מיטת נשיקה, הולכים לישון ולא קמים. לעומת זאת, מה קורה אם במהלך החיים חסכנו אנרגיה, לא העזנו, לא חווינו, לא ביצענו את כל מה שהיינו צריכים לעשות? במקרה כזה, נשאר לנו בעת הזקנה עודף של אנרגיית חיים במצבר. אבל הגוף כבר זקן והסרט הסתיים. האנרגיה הזו, שאין לה כבר מטרה, נשארת כלואה בתוך הגוף. זה כמו לנסות להתניע מכונית ישנה ושבורה, שהמצבר שלה לא יתרוקן עד הסוף. המכונית משמיעה קולות, גונחת, מקרטעת. אלו הם האנשים שסובלים בערוב ימיהם ממחלות, קשיים, חוסר כוח. הם חיים על שאריות של אנרגיה תקועה. לפעמים, התסריט שלנו לא הולך כמו שצריך. אנחנו סוטים מהדרך, או שהשחקנים המבצעים, שזה הנפש והרוח שלנו, מותשים ומאבדים אנרגיה. כאן תודעת העל מלמדת אותנו מושג שנקרא קרש רופף, שהוא נמצא על בימת המשחק של חיינו. תארו לכם שאתם צועדים על בימת התיאטרון של החיים, ולפתע אתם דורכים על קרש רופף. הקרש הזה הוא בעצם נקודת יציאה אפשרית מהסרט. בעולם שלנו זה יכול להתבטא בתאונה קשה, מחלה פתאומית, או מצב של מוות קליני. זו נקודת בחירה. בשלב הזה, אם הגעתם למסקנה שאי אפשר להמשיך להפיק שום דבר מהסרט הזה ואין לכם אנרגיה, אתם יכולים ליפול דרך הקרש ולעזוב את העולם מוקדם מהצפוי. אם מישהו עבר מוות קליני וחזר, המשמעות היא שהוא דרך על הקרש הרופף, הגיח החוצה, עשה חשבון נפש, והוחלט, או שהוא החליט, לחזור ולהמשיך את המשחק. אז מה קורה ברגע העזיבה עצמו? כשמסגרת הנשמה ממריאה מפה, היא צריכה להשאיר מאחור את כל הנושאים המיותרים, שלא מתאימים לעולם האלמוות הקוונטי. הדבר הראשון שמתרחש הוא שאנחנו עוזבים את הגוף הפיזי. אבל זה לא הכל. מי שניהל את הגוף היו שני כלים שנקראים רוח ונפש. טייסי הרוח, טייסי הנפש. מכיוון שהרוח והנפש נוצרו רק כדי לתפעל חיים בעולם החומר והרגש, הם לא יכולים לחזור עם הנשמה לאלגוריתם הטהור. לכן, מסגרת הנשמה משאירה את הרוח והנפש במישור הביניים או מרחב הביניים. מעניין לדעת שכאשר מתקשרים או מדיומים יוצרים קשר עם נשמות מתים, הם בעצם לא מתקשרים עם הנשמה עצמה, כי היא כבר חזרה לאלגוריתם הנשמתי. הם מתקשרים עם שאריות הרוח והנפש שנשארו במישור הביניים. שאריות הרוח והנפש שומרים על תדמיתו ואופיו של האדם שהיה. הנשמה ממשיכה לעלות, מתפרקת מהמעטפת החיצונית שלה וחוזרת לאלגוריתם הנשמתי אך ורק עם המסקנות והתוצאות של מה שהיא למדה. ועכשיו אנחנו מגיעים למושג חשוב, אור תנה, Activity Energy. מה יוצא לאלגוריתם הנשמתי מכל הסבל, הלמידה והחוויה שלנו כאן? כאשר אנחנו משחקים את סרט החיים שלנו במדויק, מתמודדים עם האתגרים ולא בורחים מהם, המקור מעניק לאלגוריתם הנשמתי שלנו אנרגיה עוצמתית שנקראת אור תנה, תף נון עין. ככל שאלגוריתם נשמתי צובר יותר אור תנה, כך הוא מתפתח גדל ויכול לצייד את הנשמה שתרד בגלגול הבא בהרבה יותר אנרגיית חיים, כוח ויכולות. איך אנחנו יודעים שאנחנו צוברים אורתנה בזמן אמת? כשאנחנו חשים תחושה עמוקה של סיפוק, עושר אמיתי, התרוממות רוח והנאה מעשייה נכונה, זו התחושה של אורתנה שמוזרם אלינו. לעומת זאת, כשאנחנו סוטים מהתסריט, מבזבזים אנרגיה על כעסים או מתאבדים ובורחים מהסרט, אנחנו חוזרים לאלגוריתם בידיים ריקות, בחוסר אנרגטי, והגלגול הבא יהיה קשה הרבה יותר. עכשיו, כשאנחנו מבינים שהמוות הוא רק סיום תפקיד, חזרה הביתה של הנשמה והעברת מסקנות כדי לצמוח, עולה שאלה נוקבת. למה אנחנו כל כך מתאבלים? למה אנחנו יושבים שבעה, בוכים מול קברים ועושים ימי זיכרון? התשובה של תודעת העל בנושא הזה היא חדה, ישירה ואולי קצת מאתגרת לעיכול. בעולמות שמעבר למרחב שלנו, אין אבל. אף אחד במישורים העליונים לא בוכה על אדם שנהרג או נפטר. מבחינתם, האדם הזה סיים את האוניברסיטה הארצית, קיבל את התעודה, ועזב מעבדה קשה ומאתגרת אל עולם שכולו טוב ועל מוות. האבלות לפי המקורות היא מנגנון ארצי שמבוסס על אגו וחוסר הבנה. אנחנו בוכים על החוסר שלנו, על הקשר שהלך לאיבוד, שהתנתק. אבל מה שקורה מבחינה אנרגטית הוא בעייתי מאוד. כשאנחנו מתאבלים באופן ממושך, מסרבים לשחרר, ועולים שוב ושוב לקבר, אנחנו למעשה מייצרים בזבוז אנרגטי עצום לעצמנו. ואנחנו עוצרים את סרט החיים שלנו. יותר מזה, המחשבות הבלתי פוסקות שלנו על הנפטר, הן מייצרות מעין משיכה אנרגטית. הנשמה שלו כבר רוצה לחזור לאלגוריתם, אבל אנחנו מייצרים כבלים דרך מנהגי האבל והצוואות שאנחנו מתעסקים בהן. אז ההדרכה שואלת, מדוע אתם לא שמחים כאשר מישהו מסיים את שנות לימודיו באוניברסיטה שנקראת כדור הארץ? למה אתם בוכים שעקרו את הצמח מהחממה אחרי שהוא כבר נבל וסיים את תפקידו? האבלות הממושכת ופולחן הזיכרון תוקעים אותנו בעבר, מחלים את מצבר החיים שלנו ולא מעריכים במילימטר את חייו של הנפטר. הגישה הנכונה והבריאה ביותר על פי ההבנה הקוסמית היא להבין שהנשמה סיימה את תפקידה. אנחנו צריכים לכבד את המסע שלה, לשחרר אותה באהבה, ובעיקר להמשיך להזרים את אנרגיית החיים אל תוך הסרט שלנו, אל הכאן והעכשיו, אל היצירה וההתפתחות שלנו. לסיכום, היום פתחנו חלון רחב אל מה שמחכה לנו מעבר לוילון הפיזי. למדנו שהמוות הוא לא חידלון, אלא פשיטת צורה פיזית. ראינו איך האלגוריתם הנשמתי שלנו אוסף את המסקנות שלנו. איך מצבר החיים מנהל את רגע העזיבה שלנו. ואיך אור אתנה הוא הדלק האמיתי של ההתפתחות הקוסמית שלנו. ומעל הכל, קיבלנו תזכורת חזקה שהחיים נועדו כדי לחיות אותם במלואם. וששחרור האהובים שלנו שהלכו לעולמם הוא הדבר הנכון ביותר גם עבורנו וגם עבורם. אני מזמינה אתכם לקחת את המידע הזה, שהוא לא תמיד פשוט לעיכול, ולראות איך הוא מהדהד בתוככם. האם הוא מרכך מעט את הפחד? האם הוא מאפשר לכם להסתכל על פרידות בצורה טיפה אחרת, משוחררת יותר? אני ממש סקרנית לשמוע את המחשבות והתובנות שלכם לגבי הנושא העמוק הזה שדיברנו עליו היום בפרק הזה. מוזמנות ומוזמנים לכתוב בתגובות איפה זה פוגש אתכם. ואם יש לכם בקשות, שאלות או נושאים שתרצו שנעמיק בהם בפרקים הבאים, תרשמו לי. אם מצאתם ערך בפודקאסט שלי, אני אשמח מאוד שתעבירו אותו הלאה לעוד אנשים ותעזרו לי להפיץ את הבשורה. תודה רבה על ההקשבה וניפגש בפרק הבא. בהערכה ממני, יפעת ברכה.